השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים היום דף פי דלת בבא מציע מאתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. הלימוד היום מוקדש לילוי נשמת רב יעקב דוד בן אברהם יהודה מצנר. אנחנו מתחילים בדף פי דלת עמוד א' בערך בשליש העמוד, מי אמר רבי יוחנן. הדף שלנו כולו אגדתא, חצי ראשון יעסוק בעיקר ברבי יוחנן וריש לקיש, חצי שני יחזור לרבי אלעזר ברבי שמעון, עליו דיברנו בדף הקודם. בתחילת העמוד דיברנו על רבי אלעזר ברבי שמעון שהיה מאוד בעל שומן, ובהקשר הזה דיברנו גם על רבי יוחנן שגם הוא היה בעל שומן. אז עכשיו אנחנו מדברים על רבי יוחנן שהיה גם מאוד יפה. אז רבי יוחנן אומר על עצמו שהוא נשאר מיפה ירושלים, והגמרא נותנת שיטה איך לתפוס קצת את היופי של רבי יוחנן. כלומר את האור שקרן מפניו, לקחת כוס כסף שעכשיו ייצרו אותה, שעדיין צהובה מהאש, למלא אותה בגרעיני רימון אדומים, להקיף אותה בברדים, לשים אותה בין הצל לשמש, להסתכל, וההשתקפות של האור שיוצא מזה, ככה קרן אור פניו של רבי יוחנן. והגמרא מתפלט, איני, האם רבי יוחנן באמת היה כל כך יפה? הרי יש לנו רשימה של המוראים שהיו יפים במיוחד. רב כהנא היה כמעט יפה כמו רבי אבאו, רבי אבאו כמעט כמו יעקב אבינו, ויעקב אבינו כמעט כמו אדם הראשון, ורבי יוחנן לא מוזכר ברשימה הזאת. אומרת הגמרא, נכון, כי לא היה לו הדרת פנים. כלומר, לא התמלא זקנו, אבל אולי זה הוא בהחלט היה ברשימה הזאת. והגמרא מספרת על רבי יוחנן שהיה יושב בשער של המקווה, וכשאנשים היו יוצאות הם היו רואים אותו, וכך היה להם מזל שיהיה להם ילדים כמוהו בתורה וביופי. ושאלו אותו, אתה לא מפחד מעין הרע? שאתה ככה מציג את היופי שלך לרעבה? הוא אמר שהוא מזרעו של יוסף, שעל יוסף לא שולט את עין הרע, כי כתוב בן פורת יוסף בן פורת עלי עין ודורשים עולי עין, מעל עין הרע, או שדורשים את זה מהברכה שברך יעקב למנשה ואפרים וידגו לרוב בקרב הארץ, שיהיו כמו דגים שהם מחוסים ועין הרע לא שולטת בהם. אז זה הקדמה לגבי היופי של רבי יוחנן. עכשיו מגיע הסיפור המפורסם של רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן שחה בנהר, ריש לקיש רואה אותו ואת היופי שלו, וזה היה בזמן שריש לקיש היה ליסטים, אפילו ראש הליסטים, והוא קופץ למים בשביל להגיע אליו. רבי יוחנן שורה את הכוח שלו, אומר חילך לאורייתא, תשתמש בכוח שלך לתורה, וריש לקיש שונה לו, היופי שלך לנשים. אז רבי יוחנן אומר לו, אם תחזור לדרך התורה, אני אתן לך את אחותי, שהיא אפילו יותר יפה ממני, וריש לקיש באמת מקבל את זה עליו, ורבי יוחנן הופך אותו להיות אדם גדול בתורה. אבל אז יום אחד, מן הסתם אחרי הרבה שנים, היה ויכוח בבית המדרש לגבי כל מיני כלים של סייף, סכין, פיגיון, רומח, מגל יד, מגל קציר, ממתי נגמר מלאכתם, ואז הם נחשבים כלי והם מקבלים טומאה. רבי יוחנן אמר מי שיצרפם בכבשן, וריש לקיש אמר עוד לא, רק אחרי שישימו אותם גם במים. ואז רבי יוחנן אמר לריש לקיש, ליסטה בליסטיותי ידה, כנראה שליסטים יודע במלאכה שלו. אתה היית ליסטים, התעסקת עם כלי נשק, חרבות, אתה יודע מתי חרב נחשבת חרב. זה פגע בריש לקיש, והוא אמר לו, אז מה הועלת לי? מה עזרת לי שהבאת אותי לבית המדרש במקום להיות ליסטים? אם אתה בעצם מתייחס אליי, כאילו אני עדיין ליסטים. שם הייתי נחשב ראש הליסטים, פה אני ראש רבנים. אבל אתה עדיין מתייחס אליי כליסטים. וכנראה באמצע הוויכוח, גם רבי יוחנן נפגע, והוא הקפיד על ריש לקיש, וריש לקיש נהיה חולה. ובא אשתו של ריש לקיש, שהיא כאמור הייתה אחותו של רבי יוחנן, והתחננה על רבי יוחנן שיסלח לו. והיא אמרה לו, תעשה בשביל הבן שלי, שיהיה לו אבא. אז הוא אמר לה, אני אדאג לו. הביא לזה פסוק, ואז אמרה לו, תעשה בשבילי שאני לא יהיה אלמנה, וגם לזה הוא הביא פסוק ואמר לה, אני אדאג לך. ובאמת ריש לקיש נפטר, אבל אז רבי יוחנן התחרט והוא הצטער עליו מאוד, ורבנן רצו ליישב את דעתו וחיפשו לו חברותה שיש וערך לריש לקיש, אז הביאו לו את רבי אלעזר בן פדת, שהיו לו שמועות מחודדות, והוא למד עם רבי יוחנן, ועל כל מה שרבי יוחנן אמר הוא היה מביא לו ברייתא לסייע לו. ואז רבי יוחנן אמר לו, אתה לא כמו ריש לקיש. ריש לקיש, כשאני הייתי מביא משהו, היה מקשה עליי 24 קושיות, ואני מתרץ לו 24 תירוצים, ואז בגלל הקושיות והתירוצים הייתה מתבררת השמועה יותר, אבל אתה רק מסייע לי, אני יודע שמה שאני אומר נכון. והוא קרא את בגדיו עוד ובכה ואמר, איפה ריש לקיש, איפה ריש לקיש? והוא בכה עד כדי כך שנטרפה דעתו והוא השתתה, ורבנן ביקשו עליו רחמים שיפטר מהעולם והוא נפטר. וזה סוף הסיפור העצוב הזה, ועכשיו אנחנו חוזרים לסיפור של רבי אלעזר ברבי שמעון, אנחנו בשורה הראשונה בעמוד ב'. רבי אלעזר ברבי שמעון מונה כבלש משטרתי באיזשהו שלב, הוא היה מסגיר יהודים למלכות, והיה איזשהו כובס שדיבר עליו בחוצפה, קרא לו חומץ בן יין, כלומר רשע בן צדיק. צדיק זה כמובן אבא של רבי אלעזר ברבי שמעון, שזה רבי שמעון בן יוחאי. ורבי אלעזר ברבי שמעון אמר לשוטרים לתפוס אותו ותפסו אותו ובסוף הוציאו אותו להורג. ואפילו שהתברר שהאדם הזה היה בועל נידות ביום כיפור, עדיין רבי אלעזר ברבי שמעון הצטער על זה שהוא גרם למותו, ורבי אלעזר מאוד התחרט על זה, והוא עשה איזשהו ניסוי, והתברר שהוא צדק, אבל עדיין לא נחה דעתו, והוא קיבל עליו ייסורים, וזה כבר מביא אותנו לדף שלנו, והוא היה סובל מזה מאוד, והיה הולך לישון על 60 בדים כאלה של לבד, סוג של משהו לספוג את הדם, ובכל זאת כשהוא היה מתעורר, היו מוצאים מתחת לאיפה שהוא ישן 60 כלים של דם ומוגלה. המפרשים אגב אומרים ש60 זה לאו דווקא, אלא זה בא לומר שזה היה הרבה. ואשתו של רבי אלעזר ברבי שמעון הייתה מטפלת בו ומביאה לו המון אוכל, 60 מנות, וזה היה גורם לו להבריא, אבל היא אמרה לו אל תלך לבית המדרש בשביל שהדוחק שם לא יפגע בך. ואז יום אחד היא שמעה שבלילה הוא אומר לייסורים לבוא. הוא בעצם מזמין אותם, כאמור בגלל שהוא רצה לחפר על מה שהוא עשה עם הכובס, וביום הוא אומר להם תלכו בשביל שאני אוכל ללמוד תורה. והבינה שהוא בעצם מזמין את הייסורים האלה, והיא אמרה לו ברוגז, אתה מזמין את הייסורים אליך? אתה מחלה את כל הכסף שלנו בייסורים שלך, אוכל שצריך להכיל לך והבגדים שנרכבים בגלל כל אדם. והיא מרדה בו והלכה לבית אמא. בדיוק באותו זמן היו איזה שהם ספנים שהיו בים, ועמד עליהם נחשו להטביע אותם, והם התפללו שבזכות רבי אלעזר ברבי שמעון הם ינצלו, ובאמת הם ניצלו. אז כשהם הגיעו, הביאו לו 60 עבדים שכל אחד החזיק 60 ארנקים, ועשו לו 60 מאכלים, הרבה יותר מה שהיא עצמה הייתה עושה לו. ויום אחד אשתו שלחה את הבת שלהם לראות מה קורה איתו, והוא אמר לה להגיד לאמא שלה שתראי עכשיו יש לי אפילו יותר אוכל ממה שהיה לי מקודם. והוא דרש על עצמו את הפסוק, הייתה כאוניות סוחר כנראה התורה, וממרחק תביא לחמה. ובאמת הוא אכל מספיק וזה הבריא אותו עד כדי כך שהוא יכל לחזור לבית המדרש. ובבית המדרש עוד פעם המספר 60, הביאו לפניו 60 מראות דם של נשים שבאו לשאול האם הם טהורות או לא, ואת כולם הוא טיהר. והרבנים ריננו אחריו, אמרו איך אתה מטהר כל כך הרבה, לא יכול להיות שאין מתוך 60 אחד שהוא מסופק. ואמר להם אני אעשה סימן, אם אני צודק אז כל הילדים של כל הנשים האלה יהיו זכרים, ואם תהיה אפילו נקבה אחת סימן שאני לא צודק. ובאמת כולם היו זכרים, והם קראו לילדים שלהם אלעזר על שמו. ורבי אמר בברייתא שאותה רשעה, כלומר אשתו, לפי הפירוש השני מרשי, שהיא ביטלה אותו מלבוא לבית מדרש, ביטלה פריאה וריריה מישראל, כי הוא היה כנראה המומחה בריאת דמים, ובגלל שהוא לא היה אז לא באו להראות לו דמים, ואז הוא לא יכל לטהר נשים לבעליהם, וכנראה רבנים אחרים טימאו אותם לבעליהם, ולכן הוא ביטל פריאה וריריה. אנחנו עכשיו בשליש עמוד ב', כשנח נפשי, כלומר כשהוא חלה והתקרב הזמן שלו למות, אז הוא אמר לאשתו, כנראה שהיא חזרה אליו, אני יודע שרבנן עדיין כועסים עליי, ואם לא יתעסקו עם הקבורה שלי בצורה טובה,
יש מפרשים שהם לא יקברו אותו יחד עם אביו הרשב"י במערה,
שימי אותי בעליית הגג ואל תקברי אותי. ורב שמואל בר נחמני העיד משום אמא שלו, שהעידה משום אשתו של רבי אלעזר ברבי שמעון, שהוא היה שם בין 18 ל-22 שנה, וכל אותו הזמן, אם הייתי תולשת לו שערה, עדיין היה יוצא ממנה דם.
שזה שוב ראיה לצדיקות שלו, שרימה לא שלטה בגופה שלו.
אבל יום אחד היא ראתה תולעת יוצאת מהאוזן, ואז חלש דעתה כי היא רואה שבכל זאת אוחזת בו רימה, ואז בחלום הוא התגלה אליה והוא אמר אל תדאגי, זה עונש ספציפי על משהו שעשיתי שפעם שמעתי שדיברו על צורבא מרבנן ולא מחיתי, אז נענשתי באוזן. והגמרא ממשיכה לספר שכל אותו זמן שהוא שכב מת בעלייה, היו באים שניים לדין, והיו עומדים על שער הבית, והיו כל אחד אומר את הטענות שלו, ואז היו שומעים מלמעלה מי זכאי ומי חייב. עכשיו הגמרא מספרת מתי סוף סוף בכל זאת קברו אותו. הסיפור אחד זה שהיה איזשהו ויכוח בין אשתו לבין שכנה אחרת, ואז השכנה אחרת קיללה אותה ואמרה תהי כמו בעלך שלא זכה לקבורה, ואז רבנן שמעו את זה ואמרו זה כבר ביזיון, אם ככה מדברים צריך לקבור אותו. או שרבי שמעון בן יוחאי התגלה אליהם בחלום ואמר פרידה אחת יש לי ביניכם, למה אתם לא מביאים אותה לקבורה איתי? ואז באמת החליטו לקבור אותו יחד עם רבי שמעון בן יוחאי במערה. כל אותו הזמן הם היו גרים בעיר שנקראת אכבריה, ובני אכבריה לא הסכימו שרבנן ייקחו אותו ויקברו אותו, כי הם ראו שכל הזמן שהוא שם זכותו הגנה על העיר ולא הייתה בה שום חיה רעה אל העיר. אז רבנן חיכו, ובערב יום כיפור כשכולם עסוקים, אז הם ביקשו מהאנשים שבעיר בירי שיקחו אותו לקבורה, ובאמת לקחו אותו והם הביאו אותו למערת הקבורה של אבא שלו רבי שמעון בן יוחאי, והם ראו שבפתח של המערה יש נחש שלא הרשה להם להיכנס, ואז הם ביקשו ממנו ואמרו נחש נחש תפתח את הפה בשביל שיבוא הבן ויקבר עם אביו, והנחש פינה להם את הדרך. אנחנו עכשיו בשליש התחתון של עמוד ב', אחרי שרבי אלעזר ברבי שמעון נפטר, רבי, שרק לפני כמה שורות קרא לאשתו של רבי אלעזר ברבי שמעון רשעה, לפי לשון אחת ברשי, כנראה הבין שהייתה באמת צדקת ורצה להתחתן איתה. והיא כנראה אמרה לו שלא, ויש שתי מסורות איך היא אמרה לו את זה. או שהיא אמרה לו, כלי שהשתמש בו קודש, עכשיו השתמש בו חול, כלומר אתה יחסית לרבי אלעזר ברבי שמעון חול. או שהיא אמרה לו, במקום שבלבי תולט החרב שלו, אתה רואה בזוי רוצה לשים שם איזה סל מלוכלך. כלומר אותו רעיון, אתה פחות קדוש מרבי אלעזר ברבי שמעון. ואז רבי אומר לה, מילא תגידי לי שבתורה הוא יותר גדול ממני, זה אני מבין, אבל האם הוא באמת גדול יותר ממני במעשים טובים? אז היא אמרה לו, בתורה אני לא מבינה בזה, אבל במעשים טובים אני כן יודעת, כי הוא קיבל עליו ייסורים. רואים שהיא למדה להעריך את הייסורים שבהתחלה הייתה מאוד נגדם. והגמרא מבררת איך רבי ידע שרבי אלעזר ברבי שמעון גדול ממנו בתורה. אז הגמרא מספרת שכששניהם היו צעירים, רבי אלעזר ברבי שמעון ורבי, אז הם ישבו לפני רבי שמעון גמליאל ורבי ישוע בן קוחה, והם היו יושבים על הרצפה כמו תלמידים, אבל הם היו מאוד שותפים בדיון. ואז הרבנים המבוגרים אמרו, הרי אנחנו שותים את מימיהם, את התורה מהם גם, אז בואו נשים אותם איתנו על הספסלים ולא על הרצפה. אבל אביו של רבי, רבן שמעון בן גמליאל, לא רצה שיהיה לרבי עין הרע, והוא אמר לשים אותו עדיין על הרצפה. ואז רבי ישוע בן קוחה אמר, אם אותו שמים על הרצפה, אז כדאי גם לשים את רבי אלעזר ברבי שמעון, שאין לו אבא שיגיד את זה, וגם אותו הושיבו חזרה על הרצפה. ורבי אלעזר ברבי שמעון לא הבין למה עשו את זה, וחלש דעתו, והוא אמר, מה אתם חושבים שאני כמו רבי? ובגלל אותו מעשה, עד אותו היום, אם רבי היה אומר משהו, רבי אלעזר ברבי שמעון היה מביא לו סיוע. ומאותו היום, אם רבי היה אומר משהו, עוד לפני שהוא הספיק לומר אותו, רבי אלעזר ברבי שמעון כבר היה אומר מה הוא הולך לומר. והוא גם יד כבר היה דוחה את מה שהוא אמר עוד לפני שהוא אמר את זה. וחלש דעתי של רבי על זה שהוא היה עושה לו ככה. והוא בא לספר לאבא שלו, רבן שמעון בן גמליאל, והוא ענה לו, אל תדאג, אתם באמת שניכם אותו דבר, רק שהוא בן של רבי שמעון בן יוחאי, ואתה בן שלי. אז הוא ארי בן ארי, ואתה ארי בן שואל. ככה רבן שמעון בן גמליאל אמר על עצמו שהוא נחשב שואל, יחסית לרבי שמעון בן יוחאי, ובאמת אמר רבי, שלושה אנוונטנין היו. אנחנו ממש בשורה האחרונה, אבא, רבן שמעון בן גמליאל, הסיפור שהרגע אמרנו, שהוא קרא על עצמו שואל, השני זה בני בתירה, שהם הושיבו את הלל מיוזמתם להיות נשיא עליהם, והשלישי זה כבר מהתנך, יונתן בן שאול, שהוא אמר לדוד, אתה תמלוך על ישראל ואני אהיה לך למשנה, והגמרא דוחה את השניים האחרונים ונשארת רק עם רבן שמעון בן גמליאל, כי יונתן בן שאול יכול להיות שהוא עשה את זה כי הוא ראה שכל העם נמשך אחרי דוד, ובני בתירה אולי באמת ראו שהלל עדיף מהם, אבל רבן שמעון בן גמליאל הוא באמת היה ענוותן. הגענו לסוף השורה הראשונה בשורות הרחבות בפה עמוד א' עד כאן.